אני רוצה סליחה מכל מי שמתקשר, אין לי זמן, בימים האחרונים אני נכנסתי ל... אז מי שניסה לצפות אותי לא הצליח, אני ממש מבקש סליחה. יש את דף אחד שהוא שלי איתה. אנחנו מדברים היום על יום ירושלים, שיוצאים. וקודם לפני שנתחיל אנחנו צריכים להבין שהדיבור בעניינים כל כך פנימיים דורש עומק. אנשים שלא מבינים חושבים שירושלים זה איזה מין חג של ציונים ככה שלא שווה את המאמץ. יש הלכה ברורה, החתם סופר כותב שקוראים, כשאנחנו עוברים ממתקפה, אנחנו מנצחים במתקפה הזאת ומנצחים אותה וחוזרים לבחינה של ירושלים עיר הקודש, כן? בדרך כלל צריך להגיד תודה, זה יום של הודיה, עושים מזה יום טוב. כשניגשים לירושלים על אחת כמה וכמה. כלומר שירושלים זה לא עוד יום אחד, עוד מקום אחד בעולם. הגישה בכלל לארץ ישראל היא כל כך פנימית שהגישה לעיר הקודש שבארץ ישראל על אחת כמה וכמה צריכה להיות פנימית יותר, ולהבין שאנחנו מדברים פה על נשמה, על ליבה של ארץ ישראל, לא רק במובן הגשמי אלא גם במובן הרוחני, אבל כמובן גם במובן הגשמי. המטבע בולטת לרוח נצח זו נחתמה בכליל שלמותה בעיר האלוהים. כלומר, רוח הנצח, חז"ל אומרים לנו בגמרא, שהנצח זו ירושלים. ככה כתוב בגמרא, נצח זו ירושלים. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו נוגעים בנושא הזה של ירושלים, אנחנו מדברים על בחינה של נצח. נצח, אתם מכירים כולנו את הפסוק, נצח ישראל לא יסתכל. כשאנחנו מדברים על נצח ישראל, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא נצח ישראל. ואם אנחנו אומרים שירושלים זו הנצח, הנצח זו ירושלים, זה אומר שאחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה לא פחות ולא יותר מאשר ירושלים. וזה מה שכתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא נקרא בשלושה שמות, אחד מהם ירושלים. אז כשאני אומר ירושלים, אני אומר את שמו של הקדוש ברוך הוא. יש כאן שלמות, כן? ויש כאן יראה. ירו שלם. יראה ושלמות. יש בניין כפול בתוך העיר הזאת, שמקפל בתוכו, הבניין הזה, גם רובד רוחני וגם רובד גשמי. ירושלים היא המקום שבו אנחנו יכולים להוציא אל הפועל את רוח הנצח הזה של עם ישראל. רוח הנצח זה הקדוש ברוך הוא. הפנימי האלוהי שבנו מתגלה בעולם במקום אחד. איך אנחנו יודעים את זה? מה פשוט? כי מציון תצא תורה. תורה זה אור. האור יוצא מציון. ודבר השם מירושלים. נקודה. לא להתבלבל. הדיבור האלוהי כשהוא הופיע דרך עם ישראל יכול להתגלות אך ורק במובן הכי שלם שלו בעיר שנקראת שלמות, עיר שלם. ולכן בירושלים אנחנו נגלה בסופו של דבר את הדיבור האלוהי שעובר דרכנו. זה נקרא להוציא אל הפועל את הרוח. זו התכלית של יציאת מצרים ומתן תורה. כלומר כל מה שאנחנו עושים ביציאת מצרים ומתן תורה זה כדי להגיע לאן? לירושלים. בסופו של דבר להגיע לירושלים, לנקודה הזאת שנקראת מרכז העולם. שמוציא לפועל את חירותנו הלאומית ואת כל האור האלוהי של דבר השם שקיבלנו מהר סיני. בשביל מה קיבלנו תורה בהר סיני? לא כדי לשמור את התורה הזאת, אלא כדי להוציא אותה, לגלות אותה לעולם כולו. הרי אנחנו אמורים להיות אור לגויים. איך האור הזה יהיה לגויים? ברגע שהמקום שלנו עוזר לנו לגלות את העניין הזה. והמקום הכי מושלם בשביל העניין הזה של הגילוי זה ירושלים. כלומר, הר סיני צריך להגיע לאן? להר המוריה. אנחנו עוברים מהר סיני אל הר הבית. זה בדיוק העניין. מי שלא מבין את זה, אז הוא בעצם נופל למלכודת לחשוב שעיקר התורה זה הלימוד, זה הרוחני שבה. ואז הוא נופל למלכודת של היהודים הנקראים במרכאות יהודי הר סיני. כלומר, היהודים שנשארים בגובה. אז הם יכולים לחיות את התורה שלהם בכל מקום בעולם, חד ושלום. זה נקרא יהודי של הר סיני. והקדוש ברוך הוא אומר לנו בפירוש, בספר דברים, לא כן הדברים. הדברים צריכים לרדת מהגובה אל המציאות הגשמית. כלומר, לרדת אל הגילוי. הרי הקדוש ברוך הוא רצה שיתגלה שמו דווקא בעולם הזה. בעולם הזה יש מידות, בעולם הזה יש תחומים, בעולם הזה יש גבולות, והגבולות של ארץ ישראל הן גבולות הקודש. עובדה, שנה הבאה בעזרת השם יהיו פירות של שביעית, פירות של קדושה. הפירות האלה לא קדושים בחוץ לארץ, אפילו מטר מחוץ לזילון הזה של ארץ ישראל נגמר, אין קדושה יותר. זה אומר, פשוט מאוד, שיש גבול בעולם הזה, בחומר, שאם אנחנו יודעים, כן, לבנות אותו, יש משנה מיוחדת בשביל זה, שנקראת מסכת מידות, ואנחנו יודעים לפי כל מקום ומקום איפה הקדושה שלו עומדת. אז ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ובתוך ארץ ישראל, כן, יש לה עליות, 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 עד מקום בית קודש הקודשים. אז יש קדושות, 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 קדושות. יש היררכיה בתוך הקדושות. לכן, דבר השם שקיבלנו מהר סיני, כן, זה מה שהולך להתגלות בהר הבית. בחיינו הלאומים הממלכתיים שבירושלים, היא ליבם ומרכזם. ירושלים הבנויה כאילו שחוברה לה יחדיו, כך אומר דוד המלך. תהילים קוף כף זה. מה זאת אומרת ירושלים הבנויה כאילו שחוברה לה יחדיו? אז הם מבארים במסכת תענית, שהפסוק מדבר על חיבור ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה. אז אנחנו שמענו כבר את המושגים האלה, ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, אבל מה זה אומר? זה לא שכמה קילומטרים מעל הראש שלנו יש ירושלים. ומי שקצת חולם, אז הוא רואה אותה שמה, וכשהוא חוזר לפה, אז הוא רואה משהו דומה. בכלל לא. כשאנחנו מדברים על ירושלים של מעלה, זה אידאה. זה האידאה האלוהית. כלומר, הרעיון האלוהי, איך צריכה להיות ירושלים. ירושלים של מטה זה איך זה יצא בפועל. כמו מחשבה שלי, אני רוצה לצייר ציור. יש לי מחשבה של הציור, זה נקרא הציור של מעלה. עכשיו, מה שאני עושה בידיים שלי מהציור הזה, מה שיהיה לי ממש על הקנבס שלי, זה ירושלים של מטה, זה הציור של מטה. הציור של מעלה הוא קיום רוחני. הוא לא מדברים על הקיום הזה, הוא לא מעניין אותנו אפילו. מה שמעניין אותנו זה רק הקיום של כאן. קודם כל, למעלה ולמטה זה באותו מקום. וזה צריך להבין. אנחנו חושבים שכשאנחנו נכנסים אל הר הבית, ואם אנחנו מסתכלים קצת למעלה, אנחנו אומרים, באיזשהו מקום שם רחוק, רחוק למעלה, ממש בקו ישר יש ירושלים של מעלה. טעות. ירושלים של מעלה היא כמו הנשמה בתוך הירושלים שאנחנו רואים אותה היום. כלומר, אם אתם הולכים להר הבית, בתוך המסגרת החומרית שאתם נוגעים, כן, יש את הירושלים הפנימית. כלומר, הנשמה של הירושלים הזאת. אז כמובן שיש בניין, ואם אנחנו לא עושים את העבודה שלנו בירושלים של מעלה, לא בונים אותה, לא גרים בה, אז בירושלים של מעלה חסר משהו. איך אומרים את זה? הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה כל עוד עם ישראל לא נכנס לירושלים של מטה. זה פשוט מאוד. כלומר, הקדוש ברוך לא נכנס לירושלים של מעלה, אין נשמה, כל עוד עם ישראל לא חזר לארצו, ונמצא בארצו ובונה את ירושלים של מטה. פה, פיזי. כן? בלבי. רוחנית, כן, תמונית.
וכל
עבר, כמו כל החסרות, בסוף
כמה
חלקים ובכדור הארץ. כן, כן. אבל מדברים על אותו ירושלים, ושם שמים מקומות אחרים, יותר נמצאים מפת בסיבר, ושמחת לרמה, אחד בזה. כל אחד
לוקח את ה... אנחנו רגילים לכל זה.
לא, זה לא
אותו. דיברנו על ירושלים שלנו,
שום דבר לא בא ממקום אחר. הכל מתחיל אצלנו, כן, גם הנצרות התחילה אצלנו. מה זה נצרות? זה קץ מעם ישראל שיצא, כן, מהפסים. פשוט מאוד. מה זה נצרות? למה זה קיים? ישו היה נוצרי? אין דבר כזה, כן? הוא נולד יהודי, בתמונה ימים עשו לו ברית מילה, כמו כולם. וזהו, ולאבא שלו קראו יוסף, ולאמא שלו קראו מרים, וכו' וכו', כן? זאת אומרת, זה יהודי לכל דבר, רק שיצא מזה כיוונים שונים. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו מדברים עליו, באומות העולם, לא חשוב איפה, הכל יוצא מפה, כי מציון תצא תורה. עכשיו, כמובן, כל אחד יגנוב את הרעיון הזה, לאלה שאין להם אינטרס טריטוריאלי, אז הם יגידו שזה בטיבט. אבל לאלה שיש כן אינטרס טריטוריאלי, הם יגידו שהם ישראל. זה ככה שלכל דבר יש פתרון. אבל נכון שהכל בא מאצלנו, הכל בא מהשורש הזה. זה רעיון רוחני שמתגשם בגשמיות. אז קוראים לזה עכשיו במילים, כן, ברמז, ירושלים וירושלים. נכון, ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. לכן היא כפולה, ירושלים, שניים. זה לא אחד. זה עיר שחוברה. עיר שמחברת עליונים ותחתונים. בשום מקום, כן, ירושלים לא מוזכרת באופן ברור, כי אצל העניין הזה, ירושלים לא מגיעים בשלב בבת אחת. ירושלים זה תהליכים. אי אפשר להגיע בבת אחת לירושלים. לכן יש תהליכים כדי להגיע לשם. כן. לא. לא. אין דבר כזה. טבריה של מעלה וטבריה של מטה, צפת של מעלה, צפת של מטה. כמובן שלכל עיר יש נשמה, כן? אבל אנחנו מדברים ספציפית על ירושלים של מעלה ועל ירושלים של מטה בגלל, כן? כדי לא להתבלבל ולא לבנות את בית המקדש, לא במיניות ולא בפרס. אחד ושלום למישהו יבוא הרעיון הזה. אפשר לבנות בית המקדש בכל מקום בעולם, העיקר לעבוד עבודת קודש. זה הרעיון, כן? ומי שהתחיל, התחיל בהר סיני בעצם. בהר סיני רצו ששם יהיה המקום, אם כבר יש לנו את הכל, את הרב הגדול, את הישיבה הגדולה, את התורה הקדושה, את הפרנסה, את הלבושים, את האוכל, אז בשביל מה להמשיך? אבל הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם זה. מהר סיני צריך להתקדם. הר סיני זה רק חלק מהתהליך. הבניין האמיתי זה כשמגיעים להר הבית. כן? אז לכן ירושלים הבנויה, אומר דוד המלך, כעיר שחוברה ליחדיו. חז"ל מבארים שהפסוק מדבר על שני ירושלים. ירושלים של מעלה זה האידאה, הרעיון, המגמה האלוהית של ירושלים. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא תכנן בירושלים הזאת. ירושלים של מטה זו ההופעה, המימוש המעשי המפורט של האידאה הזה. איך אנחנו מביאים את האידאה הזה למעשה למציאות? אנחנו אחראים על ירושלים של מטה. הקדוש ברוך הוא יביא בתוך ירושלים של מטה את הבחינה שנקראת ירושלים של מעלה. אבל
זה מאחורי,
בוודאי. בוודאי, ירושלים. כן, הנה ירושלים. אנחנו מדברים על ירושלים זאת.
אוקיי, אבל זה
בדיוק. נכון.
איפה הקודש?
הקודש. בתוך, בתוך. כמו גוף האדם. איפה הנשמה שלך?
כן, אבל זה פיסוי. זאת אומרת, אין לך בתוך המבנה את הרוח המתאימה,
אין דבר כזה רוח מתאימה. ברגע שיש את ירושלים של מטה בנויה, הרוח מתאימה. זה לא הפוך, זה לא במבנה הפוך. הכלים מזמינים את האור. האור כבר נמצא. אנחנו לא בונים אורות. האור כבר נמצא. ברגע שבנינו כלי, האור מתמלא, ממלא את הכלי. אין טעות פה. זה לא שאנחנו בונים קודש. אנחנו לא יכולים לבנות קודש. הקודש נמצא כבר. זה כמו נשמה.
אז זה כזה כאות כזה, כזה בלגן כזה.
זה לא חשוב, זה משהו אחר. זה לא אומר שזה לא אמת. חבר שלי בנה בניין בחוץ לארץ. אני בניתי את הבית הזה. כן? התחלנו ביחד, הוא גמר אחרי 6 חודשים של עבודה, ואני אחרי 2. אצלו הכל זרם, ואצלי היו רק בעיות. מה זה אומר? זה כאוס, כן? הוא צדק ואני לא צדקתי. הוא אומר לי, אתה רואה? קל יותר לבנות בית בחול. אמרתי לו, כן, אבל העניין הוא לבנות אותו פה. זה לא אכפת לי מה קשה, מה לא קשה, זה לא העניין עכשיו. דווקא בגלל שהדברים קשים ממראים על אמת. זה לא בגלל שדבר קשה שהוא לא נכון, אני מדבר עכשיו על אמת. אמת יכולה להיות מלווה בכל מיני סיבוכים, בכל מיני משברים, כן? אישה שהולכת ללדת, זה קשה או לא קשה? קשה, אבל היא יולדת, היא מביאה חיים. אם היינו הולכים לפי קשה או לא קשה, אז ברגע שהיא הולכת לבית חולים, היא אומרת, אני מבטרת על העניין, תהרגו את מה שיש בפנים. כן? אז אם הבניין הגשמי הזה מזמין את מה שכבר קיים, ברגע שעם ישראל חוזר לארצו, בונה את הירושלים הזאת של מטה, אז הוא מזמין, לא בבת אחת, כי אני שומע לו בלוק אחד, היא נכנסת בתהליכים. כן? כמו אדם. אדם לא נכנסת בו נשמה בבלוק. כל החיים שלנו, אך בצלם מתהלך איש. ככל שאני גדל יותר, חלקים יותר עליונים של הנשמה נכנסים בתוכי. אולי זה קצת עונה יותר על השאלה שלך. זה לא בגלל שבניתי משהו עד עכשיו, שכל הנשמה כבר בפנים. לא, היא יורדת בד בבד עם המדרגה הרוחנית, עם העבודה שאני עושה בירושלים הזאת. ואז יש תהליך, זה יכול לקחת 15, 20, 30 שנה, 40 שנה, כדי לקבל נשמה. כמו שאנחנו, אפילו בגיל מבוגר, עדיין לא השלמנו את עצמנו. ואנחנו ככל שהולכים כל יום ויום, נשמה יותר גבוהה, חלקים יותר גדולים של הנשמה נכנסים לתוכנו. בסדר? זה לא תהליך אחד עוד פעם. אנחנו תמיד בקיצורי דרך. גוף, נשמה. זה לא עובד ככה. אין תאריכים, יש תהליכים. תהליך זה לוקח המון זמן. כן? זה יכול להיות המון 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 זמן עד שהנשמה האלוהית של ירושלים של מעלה תתגלה במלואה בירושלים של מטה. עובדה, אין לנו עדיין בית המקדש, ואין לנו עדיין קורבנות, כן? אז יש חסר דברים. למה? כי המלכות לא נבנית בבת אחת. מלכות, אמרתי לכם בשיעור הקודם, מפולה לילדה קטנה. אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? כמו המלך אומר לנו את זה ברמז. אז מה עושים לילדה הקטנה הזאת שאדם לא אישה? זורקים אותה? לא, זה תהליך. בהתחלה היא נקודה קטנה, לא רואים אותה, אז היא נבנית לאט לאט, ומתפתחת, והיא יכולה לקבל יופי, ובסוף מחתנים אותה, וכו' וכו' וכו'. אז יש תהליכים, זה המון זמן, זה לוקח זמן. אי אפשר קיצורי דרך. בקיצורי דרך לא מגיעים לשום דבר, רק לקצר. קצר זה הרבה אור שלא יכול להחזיק מעמד. אז הכל מתפוצץ. זה לא בנוי בצורה הזאת. אז אנחנו בונים את ירושלים של מטה, ואנחנו נכנסים לתוכה. וככל שאנחנו נכנסים לתוכה, אז הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך הירושלים הזאת, זה הסוד. אני לא נכנס בירושלים של מעלה, כל עוד אתם לא תיכנסו בירושלים של מטה. כלומר, אתה נכנס מטר בירושלים של מטה, אני מכניס מטר רוחני בתוך המטר הגשמי הזה. אתה נכנס 2 מטר, אני מכניס עוד, וכו' וכו'. ככל שיש גוף מפוצח יותר, בנוי יותר, אז הנשמה יותר נכנסת, יותר ויותר נכנסת. בסדר? ממש כמו גוף האדם.
תזמור.
כן.
תזמור,
נכון. כן.
אז
בגלל שזה בניין בהדרגתי. כל יום, כל יום זה בניין. נכון. בתבנה ירושלים היא רק קודש בהירה בימינו. מה זה בתבנה? אנחנו אומרים בתבנה, אנחנו מייחלים לבניין השלם. כלומר, בית המקדש עם כל מה שיש. אבל זה כאן, זה ודאי. בוודאי, כשנכנסים לארץ ישראל, לא נכנסנו מיד לירושלים, נכון? לא בימי יהושע ולא היום. כמה זמן לקח לנו ממלחמת השחרור, כן, יום העצמאות, עד יום ירושלים? 19 שנה. למה לא נכנסים מיד לירושלים? למה כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, לאיזה בית הוא מתכוון? ארץ ישראל, אבל איפה זה בדיוק? ירושלים. למה הוא לא אומר לו אל ירושלים? לא אומר לו אל הארץ אשר אראך, ככה בערפל, כדי להגיד לו, כן, ואם אברהם שואל איפה זה, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אל תשאל שאלות כאלה, תתקדם, לך לך. תתחיל ללכת, לאט לאט יתבררו הדברים תוך כדי הליכה. מי שרוצה לקבל תשובות כאן, עכשיו, מיד, הוא תמיד נופל בדיכאון. תמיד. אין כאן עכשיו מיד, אין דבר כזה. יש תהליכים, מי שאין לו את הסבלנות לתהליכים של הדברים בחיים, הוא נשרף. כן, כי ילד שרוצה הכל, כאן, עכשיו, מיד, תקנו לי, תעשו לי את זה. אם אתם עושים את הדבר הזה, אתם לא עוזרים לו, נכון? אתם רק שורפים את כל התהליך. אמרתי לכם ברפואה אותו דבר, שבוע שעבר. כן? מי שלא מרפא ולומד לרפא את עצמו, יבוא אחד שקצת למד, כן? ויגיד לו נק, זהו, הכל הלך, אתה בריא. כן? נגיד שזה עבד, מה הוא עשה לו? הוא לא אפשר לו לעשות את העבודה, הוא עשה את העבודה במקומו. יש מאמר אחד של המרפאים ההורים, הזקנים המבוגרים, כן? כל פעם שהורד את הקביעה ממישהו, הקביעה הזאת ישרוף אותך בגיהנום. אותך, אחר כך. כי אתה הורד את זה ממנו, יחזור אליך. אז לא משחקים עם האש. נותנים לתהליכים להעשות. מי שאין לו זמן לתהליכים ולא מבין תהליכים בחיים, הוא נשרף. וזה הבניין הפשוט של העולם שלנו. תהליכים. לכן בניין הגאולה הוא כמעה כמעה. מה זה כמעה כמעה? לאט לאט. בניין אחרי בניין. צעד אחרי צעד. קו לקו, קו לקו, זעיר שם, זעיר שם. לא הכל בבת אחת. אז כמובן שיש כאוס, כמובן שיש בלגן, אבל גם האישה נקראת יושבת על המשבר. נכון? והיא יולדת, אבל היא על המשבר. אני לא מבין איך זה עובד, אבל ככה זה עובד, כן? אנחנו גם יושבים תמיד פה על המשבר, אבל הכל עובד. השקל עולה והדולר יורד, כן? אנחנו על המשבר. מה קורה פה? יש תהליכים. אתה לא מבין 99% מהתהליכים. אולי אנחנו מבינים 1% מהתהליכים. אולי. אז לפי האחוז הזה אנחנו יכולים לצפות? אי אפשר. הגאולה של הקדוש ברוך הוא באה מכל מיני כיוונים. אנחנו לא יודעים. אסור לנו לתחם אותו, לסגור אותו, לצמצם אותו לשכל שלנו. אני לא מבין, זה לא גאולה בשבילי. אתה לא מבין? יש לך בעיה. אבל זאת גאולה. מי שכותב בסטיגרים שלו באוטו, יקרונו לגאולה, כן, צריך לקחת את הסטיגר הזה ולקרוע אותו לחתיכות. כן? יקרונו לקראת הגאולה. להתכונן לגאולה. למה? זה כפירה. הגאולה כבר התחילה, לפני 59 שנה. אנחנו מצפים למשיח. זה לא אותו דבר. מי שחושב שגאולה זה משיח, לא יודעים כלום. משיח זה נקודה אחת בתוך תהליך של גאולה. אבל התהליך של הגאולה כבר התחיל, אנחנו ממש בתוך הגאולה עצמה. אז יש אנשים שאין להם עיניים כדי לראות את הגאולה הזאת. כי בשבילם גאולה זה תאריך. ובשבילנו גאולה זה תהליך. כך זה עובד. אז יש ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ירושלים של מטה זו ההופעה, המימוש המעשי המפורט של האידאל הזה. ועניינה המיוחד של ירושלים הוא, כן, מה צריך לעשות בירושלים הזו? שמחברת את המעלה והמטה. פה יש משהו מעניין. כלומר, הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו, אין סוף ברוך הוא. איפה הוא נפגש בעולם הזה איתנו? דרך ירושלים. ירושלים זה הנסיקה האלוהית עם העולם הגשמי. זה מעניין. זאת אומרת, אם אני רוצה להרגיש את הקשר בין האלוה לבין העולם הזה, לבין האין סוף לבין הסוף, זה עובר דרך הנקודה שנקראת ירושלים. זה כבר משהו מחודש. מי מלמד אותנו את זה? יעקב אבינו בעצמו. כשהוא יושן באותו מקום, בהר הבית, הוא קם בבוקר, הוא אומר, מה? אין זה כאילו בית אלוהים, וזה שער השמיים. יפה מאוד, זה שער השמיים. מה זה שער השמיים? שמפה הכל עולה, ומפה הכל יורד. בשני הכיוונים זה עובד. אז לא לספר סיפורים שזה בא ממקום אחר בעולם, אני לא יודע מאיפה, זה פה, ירושלים, שלמטה פה. כן, יש רק שער אחד. רק שער אחד. זה השער. לא. אנחנו מדברים על שערים לכניסה לירושלים, אבל שער אחד שמעלה את כל השערים לחיבור. למה יש רק שער אחד? כדי להיות קשור אל האחד, אי אפשר ריבוי. זה כבר עבודה זרה. כשמקשרים אל האחד, צריך אחד. לכן אומרים לנו בקבלה שאחד השבועות לא יכול להיות יומיים. כן, למרות שבחוץ לארץ זה יומיים, אבל מבחינות אחרות. יכול להיות רק דבר אחד. למה? כי קשורים אל האחד, אל האחדות האלוהית. זה הבניין. אז המקום הזה הוא מקום של חיבור. וזה כואב לכמה אנשים, ואני מבין את זה, בכל מצב מנסים ככה להוציא את הקודש למחוזות זרים. אני לא מדבר על הודו ועל כוש, אני מדבר דווקא על יהודים שחושבים שאפשר לגלות את הקודש הזה ולהביא את הקודש הזה ולבנות איזה מין בית מידת כזה במקום אחר בעולם. חד ושלום. לא היה ולא יהיה. המציאות המעשית מופיעה בה בהתאמה שלמה עם המגמה האידיאלית. כלומר, אם אני רוצה לגלות את האידיאל האלוהי, זה עובר דרך הגבולות של ירושלים שאנחנו מכירים פה. וכשאנחנו בונים את הירושלים, אז מכל הבחינות, כן? אם מבחינה של לבנות כביסים ובתים, ואם מבחינה לבנות ישיבות, ולבנות תורה, ולבנות רוחניות, ולגדל ולשמח, וללכת לרקוד עם עם ישראל, כל זה נקרא לבנות את ירושלים, להתחתן, כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, כל הבניין הזה זה לבנות את ירושלים. בכל המצבים אפשר לבנות את ירושלים, וכמה שהיא בנויה יותר, אז היא מתחברת יותר. כלומר, האלוהים נכנס בה יותר, מתגלה בה ליותר דיוק יותר, ודרכה הוא יוצא ומתפשט לכל העולם. לכן החלונות של בית המקדש היו כלפי חוץ, פתוחים כלפי חוץ. אז יש סגולה, זוהי סגולתה של ירושלים, והיא מופיעה כשעם ישראל בארצו, במצב השלם, כשירושלים במרכזו. זאת אומרת, אי אפשר לבנות בניין כזה אם עם ישראל לא נמצא פה. עובדה, כן, למה לא עשינו יום העצמאות כשעזרא ונחמיה באו לפה? הרי הייתה עלייה, נכון? למה לא עשינו יום העצמאות כשעזרא ונחמיה? אין עצמאות, כי לא הייתה עצמאות, היה מישהו ששולט פה, פעם פרס, פעם מדי, יוון, כן? זה לא עובד. עצמאות, כן, מדינית, מה זה עצמאות מדינית? מלך, לא חשוב אם קוראים לו מלך, או אם העם בחר במישהו, שגובה מיסים, יש לו צבא, זה נקרא מלכות. מלכות זה מיסים וצבא. הרי שיש מלכות כזאת, אפילו שלא שווה כלום, שווה אפס. נגיד שאנחנו עושים רק שטויות עם המלכות הזאת, אבל זה נקרא מלכות. מלכות שמטומטמים, אבל מלכות, בניין. אני הולך בכוונה לקיצוניות. אז רק כשעם ישראל חוזר לארצו. לכן הרמב״ם, כשהוא מדבר על גאולה, על מה הוא מדבר? רק על דבר אחד, חזרה לארץ ישראל. שום דבר אחר, קיבוץ גלויות. זהו. מי שימצא לי רמב״ם אחר, מתחיל לדבר על אורות, לא יודע מה, כן גאולה. שום דבר, דבר אחד, עם ישראל חוזר לארצו. הוא מביא פסוק אחד מכל התנ"ך. איזה פסוק? אם יהיה נדחך בפני התמיים, נשא ביתכך השם אלוהיך, ויביאך אל הארץ. והגמרא, עם כל האפשרויות של מסליח, מה זה מסליח, מה זה טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט שארץ ישראל נותנת פירות. אתם רואים, חכמים הם בכלל לא בשמיים. הם בדיוק הפוך, הם בשוק מחנה יהודה. אם אתה הולך לשוק ואתה רואה פירות, הפירות יפים, זה סימן של גאולה. אנחנו חושבים שתורה זה מרחשים באוויר, כל מיני אידאות רוחניות, נחמדות. טעות חמורה מאוד, זה לא יהדות. יהדות זה כשאני רואה פרי יפה, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך הפרי הזה, יש ברכה בעולם הזה, נקודה. וברגע שיש ריבוי פירות, וברכה בפירות, כמו שאנחנו רואים בשוק, בחוץ, אין לך קץ מגולה מזה, אמר רבי יצחק בגמרא, מסכת סנהדרין, דף צדיק 98. הסתכלו שם, כמו שאומר שמואל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו, כן? פריכם תתנו לעמי ישראל, תתקרבו לבוא. כשעם ישראל קרוב לחזור לארץ ישראל, אז הארץ נותנת פירות בעין יפה. זהו. בגלל שעם ישראל בעצמו עדיין לא בטוח. אם היינו בטוחים בעצמנו, בלי ספק, שזה שייך לנו ואין לנו שום פשרה בעניין הזה, אני מבטיח לך שכולם היו מאמינים. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. אדם שמעביר איזה משהו מסר ויש לו כל כך ביטחון בעצמו, כולם מקשיבים. אבל אם הוא אומר, אני לא יודע, אבל אני חושב שזה, כולם אומרים לו, זה חזור. כשעם ישראל מופיע בבירור, בכוח, ויודע שזה המקום שלו, ואין לנו מקום אחר, ואני לא מדבר בכלל, לא לכנס לא למתן ומתן, ולא למתן ומתן, ולא לכלום. אין אפשרות בכלל. כן, כמו שאמר, היה צועק הרב קוק, זצ"ל, ביום ירושלים הוא היה בוכה. למה? הוא אומר, שכחנו את יריחו, שכחנו את שכם, שכחנו את חברון. וזה לא נגמר. כל עוד אנחנו מבטרים על משהו, אנחנו מבטרים על הכל, זה לא נורמלי. הגוף שלנו לא נורמלי, הוא לא בנוי. אז ברגע שאנחנו נפנים את העניין הזה, וקצת נבין שהקדוש ברוך הוא, כן, לעוגמת נפש של כמה וכמה הוא ציוני, כי הוא מחזיר שכינתו לציון, אין מה לעשות, ככה כתוב. המחזיר שכינתו לציון, כל עוד ולא נבין את העניינים האלה, ונמשיך לדבר באופן רוחני תלוש מהחומר, אז יש לנו בעיה. אז ברגע שאנחנו נאמין בעצמנו, ובמה שאנחנו קנינו פה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה, אז אנחנו, אני מבטיח לך שכל האומות כבר יכירו בזה. אני אף פעם לא תופס מישהו שמתנגד. כי אני הולך לחוץ לארץ ומדבר הרבה עם גויים.
אתה רואה את הדברים
האחרונים, בכל הסתתוך, כולם שתדברים, גרמניה,
איחוד האירופה, אירופי,
שמה?
לא יהיה יום ירושלים. אבל אם
זה רק כדי לא רוצים.
לא רוצים בכלל, אם לא
חלק מזה,
ורוצים שכל העולם ברמדים.
הוא חושב לי שכבר חגיגות יקחילו לפני חקיפה.
לא, אבל אתם לא
מכירים. אין בעיה, אני יודע. אנחנו נהיה לבד, זה כתוב גם בנבואה, שהמלחמה היא על ירושלים, כלומר על הבניין הזה, על האמונה הזאת, ואנחנו צריכים לעמוד חזקים, כי אנחנו נשאר לבד. ככה כתוב בנביאים, אנחנו נשאר לבד בין 70 זאבים, רק כבשה אחת קטנה. אבל יש לנו מזל, יש רועה. אז אפילו אם יש 70 זאבים ויש רועה, אז זה בסדר. חוץ מזה הכבשה גם יצאה עוזי עכשיו. בהתחלה הייתה כבשה שכולם אוכלים אותה, עכשיו הכבשה למדה לראות. כן? ואז אנחנו כבר לא אותה כבשה שהייתה בשואה. כן? חד ושלום. של שתיקת הכבשים. אבל אנחנו צריכים להתעורר ולאזור אומץ. אם תסתכלו בכוונות של הגאולה בגאל ישראל, זה כתוב בניקוד מיוחד שהוא ניקוד של גבורה. הגאולה צריכה לעבוד דרך גבורה. דרך גבורה זאת אומרת דרך אנשים שמוכנים להילחם. כמו שהיה בזמן שלמה המלך, כמו שיהיה באופן תמידי לעתיד לבוא, בעזרת השם, זה הבניין, זה הסגולה של ירושלים, שעם ישראל מופיע בארצו בשלמות, ואז הכל חוזר לתהליך הנורמלי, הבסיסי של ירושלים. מהו האידאל של ירושלים? מה זאת אומרת ירושלים של מעלה? רבי חיים מוולוז'ין, כן, כותב שירושלים של מעלה היא כנסת ישראל. אבל אנחנו כבר למדנו מה זה כנסת ישראל. כנסת ישראל זה נשמה. זה הבניין המלכותי של עם ישראל. הנשמה הישראלית, לפני שיש בכלל יהודים בעולם. זה נקרא ירושלים של מעלה. כלומר, האידאל שלנו. כלומר, נשמת האומה במלואה. כן? אלו דברים עמוקים מאוד. מדובר על שורש, שורש נשמתנו. השורש של השורש של הנשמה של עם ישראל. נשמת היחיד ונשמת הכלל. והשורש העליון, שורש נשמות כלל ישראל יחד. לזה אנחנו קוראים כנסת ישראל. וכך הוא כותב בנפש החיים. נשאר ב' סוף פרק י"ז עמוד קמ"ג, וזהו עניין הכתוב, תשימו לב עכשיו מה אומר ירמיה, הנביא, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לך חסד נעוריי, אהבת כלולותיי, לחכך אחריי במדבר בארץ וזרועה. קינה הכתוב כלל ישראל בשם ירושלים. כלומר, ירושלים יש האוזניים. הנה, הלוך וקראת באוזני ירושלים, יש האוזניים. מי זאת הירושלים הזו שיש האוזניים? כנסת ישראל. הנשמה של עם ישראל נקראת ירושלים של מעלה. אז מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? איפה הייתה ירושלים בעצם? לפי זה? במצרים. נכון? בגלות. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותה מגלות מצרים, אז היא עברה במדבר, וזה מה שהוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך את חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. מי הלך אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר? ירושלים. כלומר, כנסת ישראל. זה אותו דבר. ולאן היא הגיעה? עד לארץ ישראל. כי הפסוק אינו מובן לכאורה. מהו הלוך וקרת באוזני ירושלים? הרי לא ירושלים הלכה במדבר. ראיתם פעם עיר הולכת במדבר? אלא עם ישראל, כנסת ישראל, אלא שירמיהו מכנה את כלל ישראל בשם ירושלים. אז כלל ישראל נקרא ירושלים. אתם מבינים למה אי אפשר להפריד בין ירושלים לבין עם ישראל? אי אפשר להפריד, כי אתה מפריד דבר מעצמו. לא, בתוך יום העצמאות יש מדרגות, כמו בתוך הגאולה. יש בתוך הגאולה עצמה בעיתה ואחיסנה, נכון? בתוך יום העצמאות, שהוא כבר חזרה לארץ ישראל, וצריך להכיר ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא היה לא פעם מלך בהיסטוריה, שהוא הציל אותו מהרבה דברים, והמלך הזה לא רצה להגיד הלל ביום העצמאות שלו. אתם יודעים איך קראו למלך הזה? חזקיה. והקדוש ברוך הוא מה רצה לעשות מהמלך הזה? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו מלך המשיח. הוא רוצה שהוא יהיה המשיח. ומי היה באותו דור שהיה נגדו? סנחריב. וסנחריב, מה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותם? גוג ומגוג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה לסיים כבר את ההיסטוריה. היה לו את המשיח ואת גוג ומגוג. אז מה חסר? חזקיהו לא אמר הלל ביום העצמאות. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? כן, ביום העצמאות שלו. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? כן, נהיה חולה. נהיה חולה, וחוץ מזה גם כן מהמחלה שלו נרפאה. כן, אבל הוא לא עשה כלום. אין משיח. מעניין הזה. למה הוא לא רצה להודות? זה צריך ללמוד את הגמרא. זה צריך ללמוד את הגמרא הזאת. למה? שאלה טובה. יש הרבה עניינים למה. אחת מהתשובות, זה איך אני יכול להגיד הלל בזמן שאנשים מתים. תשובה אחת. תשובה שנייה. באותה שנה שקרה העניין הזה, היה פינוי של יישובים בארץ ישראל. מעניין, וואי וואי וואי. רבותיי, היסטוריה חוזרת. היה פינוי באותה שנה. מה אמר חזקיה? אני לא יכול להגיד הלל ביום העצמאות השנה בגלל שהיה פינוי. אי אפשר להגיד הלל אם היה פינוי. שמעתם דברים כאלה? כן, שמענו. בגוש קטיף. למה? היה פינוי, היה פינוי בחלקי ארץ ישראל בשומרון. מעניין, זה לא רחוק, גם בשומרון, כן? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים בכלים אנושיים להגיד לקדוש ברוך הוא, מה שעשית השנה לא מתאים לי, אז אין גאולה. אמרתי לכם פעם, מה ההבדל בין חרדים אנטי-ציונים לבין אחד מהפלמ"ח, שהוא גם כן אנטי-ציוני? מה ההבדל ביניהם? רק המוסר. מה אומר הפלמ"ח? מה אתה חושב? שהקדוש ברוך הוא שלך, אתה את ארץ ישראל, זה הפלמ"ח. מה אומר החרדי? מה אתה חושב שקיץ זריך לעשה את ירושלים? לא תהיה לי. אותו דבר. תקנון טועים. הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, דרך מי שהוא רוצה. ואף אחד לא יגיד לו איך לעשות את הדברים. זה יכול להיות דרך חילוני, עם שורט, שרוקד עם בחורה ביום ירושלים בחוץ. הרב קוק זצ"ל, הרב קוק זצ"ל יצא ביום ירושלים לירושלים והוא אומר שם, הוא כותב, כן שמעתי אותו היום ממש ברדיו במכון מאיר, קליטו אותו, יצאתי לרקוד ברחובות ירושלים עם עם ישראל וראיתי בנים ובנות רוקדים ביחד והיה חילול השם גדול. כולם בטח אומרים, בטח, מי נורא, בנים ובנות רוקדים. הוא אמר, לא, היה חילול השם גדול כי לא היו רבנים חוץ ממני. זאת אומרת שלא, הרב קוק לא מסכים שיהיו ריקודים, אל תפחדו בין בנים ובנות. הוא דתי. אבל יש דברים בהיסטוריה שהם כל כך חשובים, שאתה לא יכול להיכנס לעניין ההלכתי בזמן שקורים דברים גדולים מאוד. ההלכה שלך יכולה להרוג אותך, לחתום לך את העיניים, אתה כבר לא תראה. אתן לכם דוגמה קטנה, מגעילה, מפחידה. כתוב בגמרא. אתם יודעים שהייתה תקופה פה בארץ ישראל, שכל פעם שאישה, בחורה יהודיה, הייתה מתחתנת, אחרי המסיבה של החתונה, היה בה האגמון, לוקח אותה עם חיילים, והיא נשארת איתו כל הלילה. ורק למחרת נושאים אותה לבעל. מבחינה הלכתית, זה היה בסדר, לא נכון, היא מותרת. למה? כי זה בעונש. אז מבחינה הלכתית, אין שום בעיה. אז האנשים שהיו מאוד 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 בהלכה, הם היו אין שום בעיה. יום אחד, הייתה אישה, בחורה, שהתחתנה, והייתה במסיבה שלה, והיא ראתה את שני החיילים שבאים לקחת אותה. אז מה היא עשתה? היא התפשטה. באמצע החתונה, והתחילה לרקוד ערומה ליד כולם. באו האחים שלה, אמרו לה, את לא מתביישת? איפה הצניעות שלך? אמרו, אתם לא מתביישים? אתם רואים את החיילים של כל הבנות כל ערב? בגלל שזה הלכתי מותר? אמרו, את צודקת? הלכו, אמרו את האגמון. האחים. וככה התחיל הסיפור של חנוכה. זה הסיפור של חנוכה, ככה זה התחיל. זאת אומרת שאנחנו לפעמים על ידי הלכה שוכחים את הדרך. זאת בעיה גדולה, צריך להיזהר. זה לא שאני נגד ההלכה חס ושלום, אבל צריך לדעת איפה הדברים עומדים בכל תקופה ותקופה. אם אני רואה אישה טובעת בבריכה והיא כולה ערומה ויפה מאוד, אז יש לי שתי דרכים. או שאני אומר, וואי, איזה בושה, אני לא יכול להסתכל. או שאני קופץ למים ומפיל אותה. כן? אז אם אני לא מסתכל בגלל שהיא אני צנוע מאוד, אז הגמרא מכנה אותי חסיד שופט. כן? כשדיברתי משהו מהראש. פה מדובר על חיים, אדוני. אם מישהו סובל בשבת, אתה לוקח אותו לבית חולים, כן? חד ושלום. אתה לא מתחיל לעשות צפיות ולראות אם אתה פותח את הספרים, מה אני עושה במצב כזה, אתה רואה שהוא בתקנה מיד לבית חולים. מה, אתה משחק עם דברים כאלה? התורה זה חיים, זה לא הלכות. אם אין חיים, לא תהיה גם תורה. אם אתה לא חי, לא צריך תורה בכלל. התורה, הבסיס שלה זה קודם כל חיים. להיות חיים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה אתה אומר, גבולות? אם אתה לא מחלל שבת בשביל מה? בוודאי, זה תוכם, אבל ברגע שיש חיים. אם יש מצווה שהיא נגד החיים, אין שום מצווה.
אני אומר. אפילו
צריך להחליט
על
מצב,
כמו
שאומרת הדוגמה,
אז למה צריך
כל הזה?
הלכה,
וזה... צריך הלכה. לא. צריך הלכה בעניין של חיים. כשיש חיים, אפשר הלכה. ברגע שיש תקנת חיים, אין שום הלכה. אם אתה לא עושה את זה עכשיו, אתה פושע.
אז למה כתוב ככה?
בוודאי, בוודאי, כתוב. כתוב.
שאם
זה קטנה, אין לך לחץ. בוודאי. בוודאי, כתוב. פיקוח נפש, דוחה הכל. בוודאי. אם יש פיקוח נפש, אין שום דבר, זה דוחה את הכל. אז תתאר לי שום סיפור. בוודאי.
אז
למה הלכה לתנחנות?
למה אין
הלכה
על
סכנות? יש הלכות על סכנות, בוודאי. בוודאי. פה אני מדבר על סכנה של חיים. אבל גם בסכנות יש כמה הדרגתיות, כן? לא הכל באותה זה, אחד שנפתע ככה ופתוח ככה, אני לא אגריר טלפונים בשבת ולהגיד שדר חלים לא מים והכל. כן? לא צריך להגזיר. אז יש עניינים, כן? יש הדרגתיות. בכל דבר יש את ההדרגתיות. אני בכוונה, העבודה שלי זה לעשות לכם קריקטורות. אז אני חייב להגזיר לכאן ולכאן, כדי שתבינו את האמצע. זאת אומרת שהבניין הוא בניין ואנחנו אוהבים את כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לפני הכל וחי בהם, שלא ימות. אם אתה הולך למות בדבר הזה, אין שום דבר. תפסיק הכל. התורה זה לא בשביל שתמות, זה בשביל שתחיה. כי חייך ואורך ימיך. ובהם כן, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יום ולילה. קודם כל אני חי, ואחרי זה אני יכול ללמוד יום ולילה. פסוק זה נאמר כהקדמה לפני נבואות התוכחה. כלומר, ירמיהו, לפני שהוא מתחיל לעשות תוכחה לעם ישראל, אז אומרים לו את הפסוק הזה. כן, זכרתי לך חסד נעורייך. למה? למה לדעתכם? עכשיו הוא הולך לצעוק על עם ישראל. הוא נביא. עם ישראל עושה שטויות. עכשיו הנביא הזה יבוא ויתחיל להגיד להם אתם, 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 אתם. אבל לפני שהוא אומר אתם, 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 קדוש ברוך הוא נותן לו נבואה אחרת והוא אומר לו זכרתי לה חסד נעורייך, יפקף אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, סיפור אהבה, אני זוכר שאני אוהב אותך, שבאתי כי שלא היה לי כלום, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם כנסת ישראל. למה? כדי שמה? זאת אומרת שלפני שהוא מתחיל להוכיח כל אחד מישראל שידע קודם כל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אתה לא יכול לבוא לארץ ישראל, לעם ישראל, ולהתחיל לשפוך עליהם זבל. תיזהר אדוני איך אתה מדבר עם עם ישראל. עם ישראל זה קודם. אני קודם כל אוהב אותם. אנחנו עושים דברים. נתקן אותנו, אבל אתה ירמיה, אתה נביא. אם אתה תבוא בלי הידיעה הזאת, שאני אוהב את עם ישראל קודם כל, לפני הכל, כן? אתה אף פעם לא תוכל להיות נביא. אז לפני זה אני נותן לך הקדמה, כמה אני אוהב אותם. בראשית כל התוכחות, ירמיהו מברר את האמת הפנימית הנצחית של עם ישראל. קודם כל צריך להיות ברור שעם ישראל זה נתח. שאני אוהב את עם ישראל ואני נותן להם חיים וזה נתח בשבילי. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. ואז הוא קורא לכלל ישראל ירושלים. כי בירושלים מופיע הערך הפנימי העליון של עם ישראל. זאת אומרת, מה בעצם מקבל פה הנביא? וכל החטאים של עם ישראל הם רק חיצוניים. בפנים?
קודש,
נצח. זה מה שהקדוש ברוך הוא קודם כל מבהיר, מברר אצל ירמיהו. אם אתה לא מבין שיש קודש ישראל קודם כל, כן, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אחרי כל החטאים הוא נשאר ישראל, אם אתה לא יודע את זה, אם אתה יודע כמה אני אוהב כל אחד ואחד מישראל, אל תבוא ותתחיל לדבר עם אנשים. תעשה לי טובה, תשאר בבית. דרך אגב, זה הלכה. אי אפשר לבוא לאדם חילוני, במרכאות, ולהתחיל להגיד לו, כן, אתה לא עושה שבת, אתה לא עושה זה, אתה לא עושה ככה, ואתה לא עושה ככה, ואתה לא עושה ככה. אלא אם כן, זה מתוך אהבה אמיתית אל האדם הזה. ובגלל שאנחנו לא בטוחים שזה אהבה אמיתית לדבר הזה, אומרים לנו חכמים, שב ואל תעשה עדיף. אם יש גדול בדור הזה שבאמת אוהב את האנשים האלה, הוא יכול לגשת. אז איך עושים באמת? אם אדם לא עושה שבת, צריך להגיד לו, לא? אז אומרים לו את זה בצורות עקיפות. אז נופים את זה בסיור כללי. אז נופים את זה, אבל לא הולכים להגיד לו, אתה יודע מה אתה עושה, זה לא אותו, ואתה כזה, ואתה כזה, ואתה כזה. למה? כי אני דואג שמה אני בא ממקום שאני חושב את עצמי יותר ממנו, ואני לא כל כך אוהב אותו, ואני רוצה להעביר אותו. אני צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. וכל יציאתנו ממצרים והליכתנו במדבר היו על מנת שנופיע את חיינו השלמים בירושלים. כל התהליכים האלה זה להגיע לירושלים. אז ברוך השם, הגענו לירושלים. אתם יודעים איזה נס זה? להיות בירושלים, לעשות חגיגות היום? בשביל מה יצאנו לגלות? אתם זוכרים בשביל מה שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו מארץ ישראל לכל הארצות? בגלל שנאת חינם. שנאת חינם. אם חזרנו עכשיו וזה עובד ברוך השם, למרות כל המסברים, זה עובד, אנחנו מתקדמים. זאת אומרת שמה תיקנו? את שנאת חינם. לא גמרנו לתקן, אבל תיקנו. עובדה, חזרנו. כי אם לא היינו חוזרים. עובדה שחזרנו זה בגלל שזה התחיל כבר להיות מתוקן. חסר לנו עוד קצת. אבל אנחנו בדרך. כשיש מלחמה, כולם אוהבים אחד את השני, תתאום. כי אנחנו מגלים את התוכן הפנימי שלנו. אנחנו מוכנים להילחם אחד בשביל השני. כי אנחנו אוהבים באמת אחד את השני. אז זה הבניין. לכן חזרנו לארץ ישראל. מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא עושה מתנות? הוא לא עושה מתנות. אם לא היה מגיע לנו, לא היינו חוזרים לארץ ישראל. אם חזרנו לארץ ישראל, זה בגלל שיש לנו עכשיו אהבת ישראל. אמיתית. אני צריך לרומם את הנפש שלנו, להבין שאנחנו בכיוון הנכון. ממשיך נפש החיים. קינה כתוב כלל ישראל בשם ירושלים, כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל בעלותם לראות פני אדון השם ברגל. מה זה ירושלים? ירושלים הולכים לשם שלוש פעמים בשנה, נכון? מתי? כשיש שלושה רגלים. פסח, שבועות וסוכות. מה עושים שמה? עלייה לרגל. מה זה עלייה לרגל? כתוב לראות מפני השם. מה זה לראות? לא. יראו אותנו. פשוט להיכנס לאמבטיה אנושית. מלא אנשים, אווירה. שתהיה אווירה שתאהב את עם ישראל, שתהיה מתרגש, שתהיה מלא אנשים ברחובות ירושלים. כן? חגיגה גדולה. כולם רואים אותך, אתה רואה את כולם, וכולם נראים לפני השם, הולכים לבית המקדש. זה חוויה גדולה מאוד של אהבת ישראל, אתה נכנס לשם, אתה במדרגה, כן, 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 בתמונה. ברגע שיש אווירה של עם ישראל, זה מרומם את הנפש. וזו מדרגה חשובה מאוד מאוד. אתם יודעים שלדרך כלל יש אנשים שהם גדולים בתורה, ויש אנשים שהם עמי הארץ. ויש הבדל ביניהם גם בעלייה לרגל. אבל כשהיו עולים לבית המקדש, לא היה הבדל. כל ישראל חברים, אין הבדל בין צדיק לעם הארץ. כולם אותו דבר. זה הלכה. זה הלכה, והיה מקום לכולם. יש וורד חסידי, למה היה מקום לכולם? אתם יודעים למה. כששונאים אחד את השני, אין מקום לאף אחד. אבל כשאתה רואה בך את השני, תתו אפילו על החוד של הסכין, האיש והאישה יכולים לשאול, אם הם אוהבים אחד את השני. אבל אם הם שונים אחד את השני, אפילו על מיטה של 3 מטר, הם עדיין לא מספיק להם. ככה זה כתוב. זאת אומרת שכשאתה אוהב, אתה נכנע לשני ואתה מבטר לשני, יש מקום לכולם. ולכן, כשהם מסתחזים, אין להם עוד יותר מקום מאשר כשהיו עומדים. למה? כשאתה עומד יש עדיין גאווה. כשאתה מבטר, אז יש מקום לכולם.
מה הקשר
לשמואל הנביא? כי זה הגולה. זה הגולה?
הגולה
זה הכסף, זה עניין, זה עוד עניין, זה נכון. שמואל הנביא, כן, שמואל הנביא זה מדרגה שהיא כמו משה ואהרון בתקופה שלהם, בתקופה אחרת. כן, כתוב משה אהרון בכהנם ושמואל בקוראי שמו. זאת אומרת ששמואל הנביא עשה תיקון אפילו למשה ואהרון. איזה תיקון הוא עשה? שבמקום לחכות שהאנשים יבואו אליו, הוא היה הולך מבית לבית והיה שופט והיה עושה תיקון ומחזיר אהבת ישראל. לכן זה הבניין. כן? זה הבניין של אהבת ישראל. מובא בחז"ל בירושלמי, אנחנו נסתיים פה כי יש לי מנחה עוד חמש דקות. כתוב בירושלמי במסכת חגיגה על הפסוק ירושלים הבנויה כאילו שחוברה ליחדיו, שירושלים עושה את כל ישראל חברים. כוונת הדברים היא, תשימו לזה מה שאמרתי לכם עכשיו, שאף על פי שבדרך כלל עמי הארץ אינם נאמנים בענייני טומאה וטהרה, שהיו עולים להרבל, היו אומרים לו, אתה עם הארץ, אתה לא יודע מה זה טמא וטהור, אני לא יכול לסמוך עליך. בשלושת הרגלים, כשכל ישראל עולים לירושלים, אפילו עמי הארץ מוגדרים כחברים. מה זה חברים? צדיקים. אין אחד שלא יודע. כולם יודעים למה אנחנו עכשיו עם. ונאמנים על הטהרות ואנחנו מאמינים לך, אפילו שאתה לא יודע כלום ולא למדת אף פעם, אתה יודע מה זה טהור ומה זה לא טהור. למה? כי כשיש לך קרבה של עם ישראל, יש לך רוח הקודש. אתה מבין דברים שלא היית מבין לפני. אתה מבין למה זה חשוב ללכת לראות שמחה? לא רק בשביל לראות אנשים. זה מבין נבואה. אדם שרוצה לקבל נבואה, רוח הקודש, כלומר לגלות עוד יותר, פשוט לשבת ולכתוב שיעור בזמן שכל עם ישראל רוקד, אתה לא יכול לדעת כמה סודות אתה יכול לגלות. דרך אגב, אם יש 600 אלף בכותל, אם יום אחד יהיו 600 אלף ביחד ברחבה של הכותל, באזור שם, אנחנו נצטרך להגיד ברכה מיוחדת. איזה ברכה? ברוך אתה אשר מלוקנו מלך העולם, חכם הרזים. מה זה חכם הרזים? חכם הסודות. מה זה חכם הרזים? בגלל ש600,000 ביחד ליד הכותל המערבי, ליד בית המקדש, מה זה מביא? נבואה. זאת אומרת, זה סוד. הסוד יורד לעולם, הסוד מתגלה. אז יש ברכה מיוחדת הזו. זה לא סתם, זה הלכות ממשיות. למה? כי כשרואים עם ישראל, כשיש חוויה של עם ישראל, הנבואה זורמת, פשוט מאוד זורמת. זה הבניין של הכלל. אי אפשר להיות יהודי בחדר שלו בשקט, ולמרות שהוא גדול בתורה והכל, אם הוא לא משתתף בחוויה הזאת, כן? אם עיני ישראל לא נמצאים במקום, כמו שהיום הרב צבי יהודה זצ"ל. אני בוכה שעיני ישראל, שזה הרבנים נקראים, העיניים של ישראל לא נמצאים פה, לא רוקדים עם העם. לכן הוא היה הולך ורוקד שעות. אומר, הייתי מסתובב ברחובות ירושלים שעות, רק לראות את ההמון הזה. כן? ולהתמלא באהבה של עם ישראל. למרות שיש דברים שצריך לתקן אותם, וצריך לתקן אותם. אין שום בעיה עם זה, צריך לתקן. את הריקודים הלא נכונים, ואת הדברים הלא נכונים. אבל הרב, כן, בשלב הזה, היה אומר, אני עכשיו רק בחוויה הזו. אחרי זה אני אטפל גם בשלבים הקטנים, שהם חשובים לא פחות. אבל יש רגעים בחיים שצריך לדעת לקבל את האור הזה. בעזרת השם שיהיה לנו חג שמח, לא גמרתי את זה, אבל צריך להבין את החשיבות של ירושלים, שיהיה חג שמח, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, כמעט יגיע אותנו. עד הבניין הסופי של בית המקדש בעזרת השם.